שוב אחרי החג למסעות, מסעות בסין א', קובץ המסע אבל כעת אנחנו נלך ליחידה שהיא די מקבילה לפרקי אשור תת יוד יוד א', פרקי אשור והישועה, אם כי היא יותר עמומה. כוונתי ליחידה שמתחילה בכף ד', ד' עד כף ז', יחידה שרוב החוקרים מתקשים בה. לדעתי זה לא כל כך עמום, הם תארים את זה כאיזה יחידה של נבואות אפוקליפטיות, נבואות אחרית ימים כאלה, נבואות מנותקות מהקשר. לדעתי יש פה הקשרים ברורים, אבל נכון שהמילים המוגדרות אשור ומצרים מופיעות רק בפסוק האחרון בסוף כף זין, ובכל זאת מדובר ביחידה מקבילה לתת יוד יוד א' וללמד למד א'. גם מבחינת הזמן כנראה שהיחידה הזאת באה באמצע, זאת אומרת אחרי תת יוד יוד א' ולפני למד למד א'. ראשיתה של היחידה הזאת בתיאור הזעזוע העצום של ירושלים הנצורה, של המון העמים הצובעים על ירושלים. במונחים של רעידת אדמה. אני אגיד עוד מילה למשפט הקודם. גם חז"ל, כשהם אמרו ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג, קרוב לוודאי שהם, כשהם אומרים סנחריב גוג ומגוג, שהפרקים האלה עומדים לנגד עיניהם, כי הפרקים האלה אכן מתארים משהו כזה בסגנון כזה. כן, הסגנון בתת יוד יוד א' הוא די קונקרטי, אוי אשור שבט אפי, זה מאוד מדויק, אבל בכף ד' עד כף ז', האויב שיצור על ירושלים זה העמים בהר הזה, העמים, המסכה נסוכה על כל הגויים, ונפילתם של העמים האלה, במונחים יותר שיריים ויותר עמומים. אז אפשר לומר על היחידה הזאת ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. הזעזוע שבעצם הופעת העמים האלה הסוגרים על ירושלים מתואר במונחים של רעידת אדמה. אני, למרות שהתיאור של רעידת האדמה הוא מאוד חזק, הוא מאוד נשמע ממש ריאליסטי, אני חושב שזה משל לקוח מרעש האדמה שהיה בימי עוזיהו. הרעש בימי עוזיהו היה כה עצום שהוא נזכר עוד בנבואת זכריה אחרי דורות רבים. ונסתם מפני הרעש כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה, כך בזכריה י"ד. זאת אומרת שהרעש בימי עוזיהו יהודה היה משהו בסדר גודל של בין 7-8 בסולם ריכטר. כן, אתם יודעים על מה מדובר. סולם רעידות האדמה, סולם העוצמה של רעידות האדמה, שהוא בתור גיאומטרי, זאת אומרת, ככל שזה עולה, זה מכפיל את עצמו במכפלות. שמונה ומעלה בסולם ריכטר זה קטלני ביותר. לפי התיאור פה, הרעש וגם לפי מה שזכריה מספר, הרעש מעוזיהו מלך יהודה היה משהו מהסוג הזה, מהסוג שחריב לפני שנה בצפון יפן אזור שלם. הנה השם בוקק הארץ ובולקה, ועיווה פניה ויפיץ יושביה. כן, ככה זה מתחיל. תציצו רק רגע בהמשך בפסוק י"ח. היה נס מכל הפחד ייפול אל הפחד, והעולה מתוך הפחד ילחד בפח, כי הרובות ממרום נפתחו, וירעשו מוסדי ארץ, רוע התרועה הארץ, פור התפוררה ארץ, מות התמוטטה ארץ, נוע תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה, ונפלה ולא תוסיף קום. כן, זה תיאור חי של רעש אדמה, אלא שהנביא משתמש בו כמשל לפי דעתי, כי כבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום, זה לא בדיוק רעידת האדמה, וכמובן צבא המרום במרום וכל זה. זאת אומרת, זאת רעידת אדמה, אבל רעידת אדמה היסטורית, צבאית, פוליטית, כלכלית, חברתית, במונחים של רעידת אדמה פיזית. כך אני חושב שנכון להבין את זה, וחשוב לראות את הקשר לעוזיהו, שוב מפני שהרעש בימי עוזיהו היה כה חזק וכה עצום, שהוא נזכר דורות רבים, וכאשר ישעיהו מתאר את התיאורים האלה, אין אחד שלא מבין, זאת החוויה הקשה ביותר שהם חוו. חז"ל אמרו שבשנת מות המלך עוזיהו, ואולי גם עמוס ט', זה עצמו הרעש. זה עצמו הרעש, כן? וינוע אמות הסיפים מכל הקורא והבית עם עלי השן, או אך הכפתור וירעשו הסיפים בעמוס. וזה בהחלט אפשרי. וכעבור זמן הנביא מאבד את התיאור הזה והופך אותו למשל. על מה? כי מדומני שכבר אמרנו שהופעת האשורים בחיינו הייתה רעידת אדמה שעקבותיה הם עד היום הזה. כן? אשור כבר אלפי שנים לא קיימת. אשור ונינווה בירתה חריבה, אבל ההגליה שעם ישראל הוגלה אז על ידי האשורים, חורבן ממלכת ישראל שומרון, הגליה משמעותית ומסיבית, זה מה שהתחיל את הגלות שטרם הסתיימה. הגלות לא התחילה בחורבן ירושלים, הגלות התחילה לפני חורבן שומרון 2750 שנה. זאת אומרת, מבחינה זאת באמת רעידת האדמה ההיסטורית הזאת היא רעש יותר משמעותי מהרעש שהיה בימי עוזיהו. הנה השם בוקק הארץ ובולקה ואיבה פניה והפיץ יושביה. והפיץ יושביה זה גם כן מרמז על הנמשל כבר. והיה כעם ככהן, כעבד כאדוניו, כשפחה כגבירתה, כקונה כמוכר, כמלווה כלווה, כנושה כאשר נושבו. אבי מורי זל עסק הרבות בכף הזאת, שאיננה כף דמיון, אלא כף זהות. יש, קראתי לזה כף רבת הפנים. חצי מספרו ארץ המוריה פרקי מקרא ולשון זה כף רבת הפנים. אבא שלי זל קרא לזה כף כן ודומיהן. כף כן, לא כף כמו, כף כן. למשל, כך חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, שהמדרשים והפרשנים מתקשים בין כך חצות ובחצי הלילה. וכשבודקים את כף הדיוק, מבינים שכך חצות הלילה זה בדיוק בחצות, זה לא בערך בחצות, זה לא כמו. בכלל כמו זה כפלוס מה, אלה, זה חיבור של שתי יחידות קטנות. כ, זהות. והיה כעם ככהן, כעבד כאדוניו, כשפחה כגבירתה. מה זה בא לתאר? זה בא לתאר את האובדן המוחלט של סמכויות, של מעמדות, של עושר, של יכולת כלכלית. ברעידת האדמה, ברעש האדמה, הרעש הזה לא מבחין ולא אכפת לו, לא מעניין אותו אם זה עם או כהן, עבדים ואדונים, שפחה וגבירה, כולם באותו מקום בדיוק. כן, ההבדלים נמחקים, זאת אחת התודעות החזקות ביותר. גם ברעידת אדמה היסטורית כשהכל קורס, פתאום כל ההבדלים נמחקים. שוויון עצוב של פליטים חסרי כל, של אנשים שעולמם עבד עליהם. והפסוק הזה פשוט מביע את התופעה הזאת בצורה חזקה מאוד. ויך העם ככהן, כעבד כאדוניו, כשפחה כגבירתה, כקונה כמוכר, כמלווה כלווה, כנושה כאשר נושב. כן.
שכתוב כאן כבר מדובר בקודים של בית המקדש או במעמד המלכותי?
יכול להיות כך וכך, זה לא משנה. תמיד יש עם ויש כהן. כהן זה...
זה מה? הקודים דווקא, הקודים של בית המקדש הם על העם?
כל כהן הוא איש נסופנים. הוא איש נסופנים, הוא איש שיש לו שומעי לקרוא. במונח המקצועי, זה כהנים שבית המקדש אמר, במונח העממי, כל רב שנותן שיעור ויש לו קהל ששומע אותו, הוא סוג של כהן. איבוק תיבוק הארץ ואיבוז תיבוז. תראו את המשחק המילים הזה בבוקק ובולק ואיבוק ותיבוז, תיבוז גם מבולקה וגם ביזה, כי זה אחד הדברים שקורים באסונות כאלה. כי השם דיבר את הדבר הזה, אבלה נבלה הארץ ומללה נבלה תבל ומלל ומרום עם הארץ. עם הארץ בלשון המקראית פירושו החשובים בעלי הנחלות. וישתחו אברהם לפני עם הארץ. בלשון חז"ל אי אפשר להבין למה אברהם השתחווה לעם הארץ. בכל שכן לא בלשוננו, נכון? עם הארץ בתורה, במקרא, בעברית המקראית, החשובים בעלי הנחלות והזכויות בארץ. עם הארץ. בנחמיה זה כבר עמי הארצות הגויים, כי הם היו החשובים בעלי הנחלות, עם ישראל איבד אותם. בלשון חז"ל אלה העיקרים הפשוטים שאינם ססים להקפיד בהלכות, במיוחד לא במה שנראה בעיניהם כחומרות של חכמים. לא עם הארץ חסיד, עם הארץ מקפיד במה שהוא בטוח שהשם באמת אמר, וכל מה שחכמים מחמירים להם זה בעיה שלהם. אני חושב שאתם מכירים את הטיפוסים האלה, ואין לזה קשר עם בורות, אלא שהבור הוא שכן של עם הארץ ופרקי אבות. אין הבור יראה חטא ולא עם הארץ חסיד, ולכן עם הארץ קיבל עליו בעברית הרבנית, בעברית המאוחרת, בעברית של ימינו, את המשמעות של בור, שאינם זהים באבות, כי אז אין צורך בהם. כן, עם הארץ, בלשון חכמים, הוא עיקר שמזלזל בחברות, בענייני חברות של תומה ותאורה ומעשרות. ובמקומות אחדים בדברי חז"ל, עם הארץ זה חבורות פושעים, בעיקר בפסחים. וזה כבר העירו כמה מהראשונים. אבל עם הארץ המאוחר, בעברית המאוחרת, זה עם הארץ שספג לתוכו את הבור, ואפילו גרזרו מזה שם, נכון? המרצות, המרצות. אין לזה קשר כלשהו עם עם הארץ המקראי, ש... אומלל הוא מרום עם הארץ. למשל בויקרן, פרשת השבוע, בפרשת החטאת, יש חטאת כהן משיח ויש חטאת כל עדת ישראל, עיני העדה, ויש חטאת, כן, זה, אתם מודעים לזה שגדולי חכמי ישראל עלולים לטעות בהלכה?
אשר נשיא חטא.
מה?
אשר
נשיא חטא, שהוא מודה בזה. ויש עוד דרשות, יש דרשה שאומרת ודאי חטא, כולם אם והוא ודאי. ואחרי כל אלה יש נפש אחת החטא ושגויה מעם הארץ. כי רוב עם ישראל הם עם הארץ, יש להם זכויות ומעמד בארץ. אי אפשר להבין את הפסוק הזה ולא את פסוקי אברהם. אצל אברהם עם הארץ זה בני חטא, כי הוא אין לו זכויות, גר ותושב. אבל בתורה עם הארץ זה בני ישראל, ונחמיה זה הגויים, כן? זה פשוט שינויים במצב הארץ, מי שולט בה, מי יושב על נחלותיה. בכל אופן, אי אפשר להבין את הפסוק ועם נפש אחת החטא ושגגה מעם הארץ, בעם הארץ שבלשוננו, בשום פנים, כמובן. כהן משיח, עיני העדה, ונשיא ועם הארץ, אלה ארבע דרגות של אצולה. כשהחז"ל אומרים בני מלכים, כל בני ישראל בני מלכים, כוונתם בדיוק לדבר הזה, שכל אדם מישראל יש לו נחלה בארץ, בעיקרון, בתיאוריה. כך צריך להיות. כל אדם מישראל יש לו נחלה בארץ, ולכן הוא איש בן חורין, והוא עצמאי, והוא לא תלוי בשום פקיד, ובשום קצין, ובשום אחד. כן.
מה קרה לא כמו הוא יובל בפועל?
מה?
מה קרה פה? קרה לא כמו הוא יובל בפועל?
אם קיימו או לא קיימו יובל בפועל, על אומלל ומרומה עם הארץ זה מפני...
לא, לא, כשנשמע שאתה אומר שכבר לא, שהיה איזשהו חלק כזה.
ש? אמרתי שבדרך לנחמיה, שהגויים הם, שעמי הארצות זה הגויים, היה שבר בשאלה מי יושב, מי מחזיק בנחלות.
לא, כי זה נשמע בסופו של דבר בנביאים שהיו כאלו שהיו
בעלי ארץ. ברור שחוקת היובל לא תפקדה, זה ברור, זה רמוז בתורה ומפורש בדברי ירמיהו. חוקת היובל היא קשה מאוד לתפקוד, ורוב הזמן היא לא תפקדה.
אז
בתיאוריה כל אחד צריך להיות עם הארץ, אבל ריכוז האדמה אצל מעטים מוכיח שזה לא ממש עבד, שלא קיימו יובל. זה כתוב במפורש, אומללו מרומם הארץ והארץ חנפה תחת יושביה. עכשיו הוא עובר לתיאור החטא, ודאי ברור שתיאור רעידת האדמה פה הוא משלי. והארץ חנפה תחת יושביה, כי עברו תורות, חלפו חוק, הפרו ברית עולם. עברו תורות, חלפו חוק, הפרו ברית עולם. לא רוצה עכשיו להיכנס לשיעור ארוך על ההבדל בין תורה, חוק וברית. אתם מבינים קצת מה זה ברית עולם, אתם מבינים, וההבדל בין חוקים לתורות הוא מאוד מעניין. תורות, תורה קשורה בדרך כלל בהוראת כהן, בהוראת כהנים, כן? במובן הזה כל מה שהוא יורה דעה, שהוא נתון להוראה של תלמידי חכמים שהם ממשיכי כהנים, הוא בבחינת תורה. וחוק הוא דבר קצוב, קצוב וקבוע, כדי כך שלחם חוק זה משכורת קבועה שמקבלים את המלך, מתנות כהונה נקראים חוק. חוק לכהנים מעת פרעה במצרים, משהו קצוב וקבוע. בהכללה חוקה וחוקים וחוקות הם דברים קצובים וקבועים, אם בטבע ואם בחברה, אם במוסר. ותורה זה דווקא משהו שנדרש להוראה. עברו תורות, כלומר על מה ש כהנים מורי תורה מורים לעשות, חלפו חוק. זה ערערו את הקצוב והקבוע והחוקי והפרו ברית. ברית זה החוזה, זה הקשר הקשר העמוק בין שני הצדדים. חוק יכול להתקיים בלי ברית, ברית בלי חוק לא יכולה. על כן עלה אכלה ארץ וישמו יושבי בה. אתם רואים שיש חזרה על הביטויים עלה, אבלה ועלה, ומשחק מילים וצלילים, אבלה ואכלה. על כן חרו יושבי ארץ, נשאר אנוש מזער. על השארית כבר דיברנו בפרק ד' ובפרק ז', על המעטים שנותרו, לא בפרק ח', המעטים הנותרים בקרב הארץ. אבל תירוש ומללה גפן, כי הרבה כרמי פאר של הר חברון נהרסו, נאנחו כל שמחי לב, כי אין יין. שבת מסוס תופים, חדל שעון עליזים, שבת מסוס כינור. כן, קראנו את התיאור הזה כתיאור צפוי בפרק ה'. בשיר לא ישתו יין, ימר שחר לשותיו. נשברה קריית תוהו, סוגר כל בית מבו. סוגר כל בית מבו. זה המקום הראשון שמתוארת התכנסות למקום סגור. לדעתי ברקע של סוגר כל בית מבו ושל תיאורי ירושלים הסגורה והנצורה עומד התיאור של הפסח. והפסח, כפי שתראו, יהיה מושג חשוב מאוד בתיאורים האלה. פסח מצרים בדווקא, העם אוכל את פסחו בתוך הבית, בתוך הבתים הסגורים. התיאור הזה שקודם לישועה מופיע לראשונה כאן, תציצו לסוף כפיו, לך עמי בו וחדריך וסגור דלתך בעדיך, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם, כי הנה השם יוצא ממקומו לפקוד עוון יושב הארץ עליו. זה ממש תיאור שבנוי על פסח מצרים. צבחה על היין בחוצות, ערבה כל שמחה, גלה מסוס הארץ, יש דיכאון, כי היין שמבטא את היטב את השמחה, את הזמר ואת הריקודים, את השמחות לסוגיהן, אין יין, אין שמחות, אין על מה לסמוך, יש דיכאון. ערבה כל שמחה זה ביטוי שמוזכר הרבה גם בהלכה לגבי האווירה בתקופת הגלות. ערבה כל שמחה, אי אפשר לסמוך, כן? למשל, אחת התופעות שבאו מהמצב הזה שחדלו לברך ברכות שיש בהם שמחה, ואין לזה שום הסבר אחר לדעתי, אלא, וזה גם מופיע בכמה מהפוסקים, אלא ערבה כל שמחה, פשוט יש דיכאון. הרי מסכת שלמה של ברכות, פרקים שלמים של פרק הרואה במסכת ברכות, הופקע כמעט כולו. פשוט אתה שואל תלמידי חכמים מה זה שלום המלאכים. בדורות האחרונים לא נהגו, מה זה לא נהגו? פעם אמרתי, כשככה נחה עליי רוח הרוגזה, אמרתי שזה מה שהחילונים אומרים על שבת. דורות אחרונים לא נהגו, וואלה, תפקיעו עולמות שלמים של הלכות ככה. כשמסתכלים בפוסקים רואים שזה עניין של שמחה. לפחות בחלק מהפוסקים זה די מפורש. כי שחיינו וברכות הראייה, כל אלה יש מרכיב של שמחה, של הודיה ושל שמחה. אז כשערבה כל שמחה, אין כוח. כן, מורי ורבי הרב צודה היה אומר על ברכת שחיינו, שמח מברך, אינו שמח, אינו מברך. ככה, כשהם שואלים אותו. אז ערבה כל שמחה זה הביטוי שמופיע בכמה פוסקים, זה לתאר את דיכאון הגלות, אבל פה זה לא דיכאון הגלות אלא דיכאון הארץ שהולכת ונחרבת. נשאר בעיר שמעו שאייה יוקת שער, גם זה ביטוי שמצוטט, חורבות, כי חוי יהיה בקרב הארץ בתוך העמים כנוקף זית, כעוללות עם כלב הציר. כן, זה כמו עגלת בקר ושתי צון למעלה. ישארו, תהיה שארית. הימה יישאו קולם ירונו, השארית הנותרת. וכאן צריך לומר משהו על השיר. אנחנו דיברנו על השיר. דיברנו על השיר בהקשר של פרק י"ב. שהוא נקודת השיא של הישועה, ושבעצם השיר עצמו הוא הישועה. כי ישועה בלי שירה היא כמו דגל שאיש לא מבין את משמעו. נס שלא אומר כלום לאף אחד, הוא כלום. השירה מבטאת את הישועה עצמה, את תודעת הישועה, שהיא הישועה, בלעדיה היו רק אירועים. אירועים כאלה ואירועים אחרים. השארית תישא את קולה בכל רינה. עכשיו, ביחידת הפרקים כ"ד עד כ"ז מסתיים בדיוק כמו שי"א מסתיים. בקיבוץ גלויות, בקיבוץ גלויות כיום על אותו מרץ מצרים. השיר מפוזר לאורך הפרקים. אם אנחנו רוצים את השיר של היחידה הזאת, אנחנו צריכים לצרף פסוקים, ואתם תראו אותם, הם מופיעים שוב ושוב, כי היחידה הזאת הולכת, חוזרת והולכת מתיאור, מהזעזוע אל הישועה ועד השירה. אבל זה הלוך וחזור, כן? כך שזה לא מסודר כך שהשיר הוא בסוף, אלא השיר מפוזר, כן?
למה השיר מפוזר? מה היה
מביא? היחידה הזאת כולה מבטאת את התחושה של רעש אדמה, כן? אז הכל מתנדנד פה, אין פה דבר סדור, אלא תיאור של זעזוע, של חרדה עצומה, של ישועה גדולה ושל שירה. אבל זה חוזר הלוך וחזור. אז פה ההופעה הראשונה של השיר, הם היסו כולם ירונו בגון השם צהלו מים, במקום שממנו באים ענני הגשם, על כן באורים כבדו השם באיי הים, שם השם אלוהי ישראל. עד שם יבוא שם הישועה הגדולה. בי"ב זה נאמר בלשון של זמרו השם כי גאות עשה מודעת זאת בכל הארץ, צהלי ורוני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל. זה לגמרי מקביל לפסוקים האלה. או הודו להשם קירו בשמו הודיעו ועמים עלילותיו, לגמרי מקביל לתיאור הזה. על כן באורים כבדו השם באיי הים, שם השם אלוהי ישראל. באורים זה בכל מקום שיש אור, בכל מקום שיש אנשים, בכל מקום שהשמש זורחת אולי. מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. ובאמת חז"ל, כשהם דיברו על חזקיהו שלא אמר שירה, ציטטו את הפסוק הזה ואמרו, הארץ פתחה בשירה. כנף הארץ מירות שמענו. יש מי ששר, אבל גם יש מי שלא שר. הדיכאון הגדול לא נתן כוח לשיר. ותראו שבאמצע הפסוק ט"ז, הוא נופל חזרה אל תוך הזעזוע, כאילו חוזר, פותח בהתחלה, ואומר רזילי, רזילי, אוי לי, בוגדים בגדו, בגד בוגדים בגדו. בגד בוגדים זה כמקביל לחנפה, עברו תורות, חלפו חקפר וברית עולם. זה הסיבה לזעזוע. ושוב תיאור הזעזוע, פחד ופחד ופחד לך יושב הארץ. סוגים שונים של מלכודות, פחד ופחד. והיה אנס מכל הפחד ייפול אל הפחד, והעולה מתוך הפחד ילחד בפח. כי הפחד תמונה בתוך האדמה, והפח עולה מן האדמה. אמרתי לכם פעם, ראיתי את זה פעם בעיניים, רשת שמושכים אותה והיא מתרוממת ותופס. כי ארובות ממרום נפתחו. זה לא רק רעש מלמטה, זה גם השמיים כמו המבול. וירעשו מוסדי ארץ, רוע התרוע הארץ, פור התפורר הארץ, מות התמות את הארץ, נוע תנוע ארץ כשיקור והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום. המלונה היא מקום של הנימבו בשדה. זה בדרך כלל מבנה ללא טיט. ולכן ברור שברעש המלונות האלה קרסו חלק גדול מהן, וזה חלק מהתיאור המשלי פה. והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה, על האדמה. אותה תפיסה ידועה שכל עם, כל ממלכה יש להם איזה מלאך במרום. הייתי אומר שזה סוג של ריכוך לתפיסה שהייתה באמת רווחת בעולם העתיק, וזה שלכל עם ולכל ממלכה יש אל, שכמובן זה אי אפשר שייכנס לשפת הנבואה, כן? המלאכים או פמליה של מעלה, של הנביאים ושל חז"ל, אצל עובדי האלילים הם אלים לכל דבר, בעלי רצונות וסמכות ושאיפות וכוח, ומתמודדים אלה עם אלה. בעולם הנביאים, בלשון הנביאים, בלשון חז"ל, הם רק מלאכים, הם רק שרים את תהילת הבורא, ורק עושים או עושים שליחותו. הם לא בעלי תודעה ויכולת. אני אומר את זה מפני שאצלכם ואצלנו אני חושב שאין משמעות לא למלאכים, לא לפמליה של מעלה. משתמשים בזה כביזה ביטוי, אבל לא באמת חושבים על היררכיה של מלאכים. ולא יודע אם אתם יודעים, אבל הגר"א לא היה שר שלום עליכם. הגר"א שהחרים, שסימן כל משפט אפשרי על מלאכים והעיף אותו מהתפילה, לא היה שר שלום עליכם מלאכי השרת. החתם סופר הטיל פשרה, שאני אוחז בפשרה, ואמר שלום עליכם, שלום עליכם, בואכם לשלום, צאתכם לשלום, ברכוני לא, ברכוני רק הקדוש ברוך הוא. נדמה לי שברוב בתי ישראל לא חשבו מעולם על הבעיה הזאת, על הבעייתיות. יש איזה בעייתיות לשיר למלאכים. אבל טוב, ליטאים, תלמידי הגר"א מובהקים, יש כנראה מעט. ליטאים אמיתיים, אני מתכוון. על כל פנים, פשרת החתם סופר מעידה הקשה ביותר היה ברכוני. לכן גם מישהו הוסיף שם את המם הזאת, המיותרת. מי מלך זה סתם שגיאה. במקור כתוב מלך. כן? מלאכי השרת, מלאכי עליון. מי זה עליון? מלך, מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. למה הוסיפו מהם? בגלל ברכוני. ברכוני מי מלך? אני פתרון כזה, שלא הם יש להם סמכות לברך, הם רק מביאים לנו את הברכה מי מלך. אבל בואכם מי מלך זה חסר טעם, וצאתכם מי מלך זה שטות, ושלום עליכם מי מלך זה שטות גמורה. המם הזאת היא לא נכונה. זה היה ניסיון לפתור את ברכוני. אז הנה לכם שערה שלמה שלא הגיעה לאוזניכם, אני חושב. רוב עם ישראל שר בלי להשקיע בזה אפילו לא 5 שניות, כן, של מחשבה. והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. כלומר, הנבואה מדברת בשפת העולם, אבל הם כמובן לא אלים, אלא הם מלאכים. והשם יפקוד עליהם על צבא המרום במרום, כל צבאותיו כי כל אלה שחוסים וצילם ונדמה להם שהם תחת חסותם, יתברר שכולם חשופים, כי ביום הפקידה אין הגנות והכל חשוף. וכאשר מלכי האדמה מתמוטטים, סימן שמלכי מרום נפקדו לפני כן, או שזה במקביל קורה. ואוספו הסיפה אסיר על בור וסוגרו על מסגר, כלומר מלכי מרום ומלכי האדמה יתאספו ויאסרו ויסוגרו במסגרים, וביניהם, בין כל אלה שיאספו ויושלחו לבורות ויסגרו על מסגר, בתוך כל אלה נמצאת גם ירושלים כעיר נצורה, כפי שתכף תראו. אבל אלה שראויים להיפקד לטובה ייפקדו לטובה, ומרוב ימים ייפקדו. מימים רבים, רוב זה לא מתוך, רוב התשבחות זה התשבחות המרובות. כן, למרות רוב אחיו, למרות המדרש זה לפי הפשט אחיו המרובים. מרוב ימים ייפקדו, וחפרה הלבנה ובושה החמה, כל אלה שדימו בעיני עצמם שהם אילים ושהם מלכים ושהם מלכים בחסדי אלים ושהם סוגדים ללבנה ולחמה, ובחפרה הלבנה ובושה החמה ומלך השם צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד. כן, יונתן, תרגום יונתן בן עוזיאל אומר פה, ויבטון דפלחי לסיהרה, דפלחי לשמשה. הרמב"ם מצטט את זה כשהוא רוצה לומר שזה לא אירוע קוסמי אלא זה משל בשפתו של ישעיהו, והכוונה וחפרה הלבנה ובושה החמה היא לא ללבנה ולא לחמה אלא לעובדיהם, לסוגדים להם. כמובן שהתיאור לקוח מליקויי חמה ולבנה, אבל זה שוב שימוש במשל. השם אלוהי, אתה ארוממך עודי שמך, כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אומן. תיאור הישועה, הודיה על הישועה. כאשר השם מלך בהר ציון וירושלים, אז נגד זקניו כבוד, והכבוד יתבטא בתפילה, בתפילת הודיה, השם אלוהי אתה ארוממך עודי שמך עשית פלא עצות מרחוק אמונה אומן. אני מזכיר את וקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביעד שר שלום, למעלה בסוף היחידה שמתחילה בפרק זין, ואת שוב את י"ב, שוב את י"ב, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. אתה ארוממך עודי שמך כי עשית פלא. אז הנה עוד קטע של שיר, שאם היינו מצרפים אותם, היינו שרים ביחד, הם היסו כולם ירון ומגון השם צהלו מים, על כן באורים כבדו השם ויהיה הים, שם השם אלוהי ישראל מכנף הארץ מרות שמענו צליל הצדיק. כי מלך השם צבאות בהר ציון וירושלים נגד זקניו כבוד, השם אלוהי אתה ארוממך עודי שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אומן. זה יפה, זה הולך יפה ביחד כשיר, ותראו עוד מעט שיש עוד פסוקי שיר שזה זה משובץ פשוט לאורך היחידה, כי חוזר כל פעם לאחור, והנה עכשיו הוא חוזר ומתאר, כי שמת מאיר לגל, קריה וצורה למפעילה, ארמון זרים מאיר לעולם לא ייבנה. ייתכן שהוא כאן מדבר על על הקריה של האויב, על נינווה בירת אשור, במקביל לתיאורים שהיו לנו במסע בבל, על בבל שתהיה כסדום כמו סדום ועמורה. תכן שעל זה מדובר, כי שמת מאיר לגל, קריאה וצורה למפלה, ארמון זרים מאיר לעולם לא ייבנה עוד, כן? על כן יכבדוך העם האז, גם האזים והנועזים והקשים שבאויבים יכבדוך, קריאת גויים עריצים יראוך, כי היית מעוז לדל, מעוז לאביון בצר לו, הדל והאביון פה זה כנראה ירושלים ויושביה, או יהודה, מחסה מזרם צל מחורב. כן, היה לנו תיאור כזה בסוף פרק ד', בדיוק תיאור כזה. כי רוח עריצים כזרם קיר. רוח עריצים הפך להיות זרם קיר מים, שפורצים בקיר כחורב בציון שעון זרים תכניה, חורב בצל אב זמיר עריצים יענה. זה חוזר שוב ושוב בביטויים שיריים על משחק המילים של חורב, כלומר יובש, צייה, שממה, ומצד אחד, ומצד שני חורבן העריצים והופעת הצל והזרם והמים לנושאים. ועשה השם צבאות לכל העמים בהר הזה משתי שמנים, משתי שמרים, שזה משחק של שמן ויין, משתי שיקורים משוח בשמן. שוב מזכיר את פרק ה', אבל שם זה החוטאים בתוכנו, בתוך העם, ופה זה האויב. שתי שמנים משתי שמרים, שמנים ממוחאים, שמרים מזוקקים. גם למעלה בכף ד' המשתה הוא משתה שלנו, משתה, המשתה של החברה המושחתת שיפסק בצוק העיתים. וכאן זה האויב, משתי שמנים משתי שמרים, שמנים ממוחאים, שמרים מזוקקים. השמרים כמובן מציסים את היין. ובילה בהר הזה פני הלוט, הלוט על כל העמים, והמסכה נסוכה על כל הגויים. לוט מלשון לוטה, מלשון כיסוי, אבל עם רמז ברור ללוט. אי אפשר לא לראות את הרמז של של המשתה ושל לוט. בילה המוות לנצח, המוות פה זה האויב, אלה שמביאים את המוות עלינו, ומחה השם שם אדנות שם הוויה כחלק גדול מנבואות ישעיהו ועמוס, ומחה השם דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר. אז המוות פה זה האויב, לפי הפשט זה האויב שגורם את המוות ואת הגלות. הגלות היא מוות והישועה היא חיים. ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. שוב פסוק אחד של שיר משובץ בתוך הרצף, כן? אם היינו רוצים להוציא מזמור אחד רציף, היינו פשוט מחברים את פסוקי השיר. ואמר ביום ההוא, דומה שוב מאוד ואמרת ביום ההוא בפרק י"ב, ונגילה ונשמחה בישועתו, זה לגמרי דומה ומקביל ל... ושבתי מים בססון ממייני הישועה, כי עוזי וזמרת יהיה השם, ויהי לי לישועה, הנה לי ישועתי יבטח ולא יפחד. אז הייתי אומר שההקבלות ל-י"ב מתחילות בעצם בסוף י"ב. הפרסום בעולם, השיר שכל העולם ישמע אותו, זה סוף י"ב וחוזר חזרה לאתר או ממך או דשימך, והנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושיענו, נגילה ונשמחה בישועתו. ועוד לא גמרנו, יש עוד פסוקי שיר. למשל, ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה, ירעוז לנו ישועה ישית חומות וחל, פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. תחילת כפה, כן, עוד כמה פסוקים, שזה מה היה הסדר המזמור אם היינו שומעים אותו כמזמור, אינני יודע. אולי בכלל הוא מתחיל ביום ההוא יושר השיר, אבל ביום ההוא יושר השיר די דומה ל הם הישאו קולם ירונו, מכנף הארץ זמירות שמענו, זה חוזר על עצמו. אז לא, אין פה משהו מאוד ברור. ביום ההוא יכול לבוא גם באמצע מזמור, אז אינני יודע אם זה על הסדר או לא. על כל פנים, כשאתם שרים ואפילו רוקדים, פיתחו שערים כמה אנשים יודעים בכלל מאיפה זה בא, מה ההקשר, מה כתוב לפני זה, מה כתוב אחרי זה. אני חושב שרוב השרים והרוקדים אין להם שום מושג מאיפה זה בא, כשם ש-98% ממבדילי ההבדלה אינם יודעים שהפסוקים האלה באים מישעיהו י"ב ולא מתהילים. תעשו משאל בכל מקום שתרצו, הנה לי ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרת יהיה השם ואי לי לישועה ושבתי מים ששון ואי לי לישועה. איפה כתוב? תהילים, נכון? זה מה שיגידו. ישעיהו י"ב, נאמר, זה עושה מישעיהו. זה לא בתודעה, אנשים לא יודעים מאיפה זה בא, מחוסר בקיאות במקרא. הוא הדין ואמר ביום ההוא, ואמר ביום ההוא, אפשר שבת הר ציון אפשר שעה שלמה ואמר ביום ההוא, אבל חוץ מהרב יעקב אני יודע עוד שלושה אנשים כמה יודעים מאיפה זה בא, מאיזה הקשר זה בא. כן, בתווך בין פסוקי השיר יש משהו שאני לא ממש יודע לפרש אותו. כי תנוח יד השם בהר הזה, זה כמו עלות על כל העמים, הצרים על ירושלים, ונדוש מואב תחתיו כעידוש מתבן במי מדמנה. מה מואב? מה פתאום מואב? הכל פה כל כך עמום וכל כך שירי וכל כך רמוז, פתאום מואב יש לו איזה תפקיד. מה חשוב מואב? מה הסיפור של מואב?
קשור ללוט.
אולי קשור ללוט. היה צריך להיות, יש כאן, כמו שמאחרי תיאורי הרעש עומד הרעש מימי עוזיהו, ומאחרי חפרה הלבנה ובושה החמה עומדים ליקויי חמה וליקויי לבנה כמאורה, ידוע שלוקחים משם את התיאורים האלה. אני מצפה שהיה איזה אירוע מואבי, שכשהוא אומר ונדוש מואב תחתיו, כולם יודעים במה מדובר, מאיפה הוא לוקח את זה. אבל אני לא יודע אותו. אני אומר את זה גם בסוף מסע מואב, יש גם כן משהו כזה של בשלוש שנים כשני שכיר ונקלע כבוד מואב. מואב, מה התרחש בתקופה הזאת במואב, מה השורים עשו שם, איזה משהו מיוחד במינו, לא ברור לי ולא ידוע לי. אולי יום אחד יתגלה עוד איזה משהו. ונדוש מואב תחתיו כידוש מתבן במי מדמנה, כמו שדשים תבן, אבל דשים במי מדמנה. מדמנה זה רמז למקום במואב כנראה, אבל זה גם ביצה. וכמובן שתבן שדשים אותו בתוך ביצה, תבועה כבר אי אפשר יהיה לזה, זאת אומרת, פת כבר אי אפשר יהיה לקמח, להוציא מזה יהיה קשה מאוד. ופרס ידיו בקרבו כאשר יפרס הסוחה לשחות. שזה התנועה הזאת, אבל נכון, הסוחה לשחות. לפתוח את הידיים, אבל בתנועה של חוסר אונים. וחוסר כוח וחוסר יכולת, זה תיאור של האויבים הצרים על ירושלים, ושוב למה מואב לא ברור לי, עד הסוף נשפיל גאוותו עם אורבות ידיו. כן, יש גאווה שזה ידיים כאלה וידיים מנצחות, ויש כל מיני תיאורי ידיים, אבל התנועה הזאת היא תנועה של אני חשוף, אתם יכולים לחסל אותי, אין מה, אני לא יכול להגן על עצמי, כן? עם אורבות ידיו נשפיל גאוותו, ומבצר מסגב חומותיך, האויב, אשך השפיל, הגיע לארץ עד עפר, ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה. מה השיר בארץ יהודה יושר? פיתחו שערים, כי ירושלים הייתה נצורה. פיתחו שערים, כי הגויים האלה בהר הזה צרו על ירושלים, הגויים שהושמדו. ולכן זה מקביל לתתיוד, אובדן הגויים הצרים על ירושלים, ולא סתם, אני חוזר, אמרו חז"ל גוג ומגוג בהקשר של סנחריב, הגויים, האויב הצר על ירושלים יוכה, גאוותו תושפל, הוא יפרוס את כפיו בחוסר יכולת וילך, ואז יפתחו השערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים ששרד את המצור הקשה הזה, כי ישועה ישית חומות וחל, החומות ירושלים ייבשעו, וזה חלק מן השיר, שיר הישועה של פיתחו שערים. אז פיתחו שערים פה זה פתיחת שערי ירושלים אחרי שהאויב נעלם. ההקבלה לפסח היא ברורה. פסח מצרים בבתים הסגורים, סוגר כל בית מבו, לך מבו וחדריך וסגור דלתך בעדיך חבי כמעט רגע עד ימי זהב, והשם יוצא ממקומו לפקוד אבון יושב הארץ עליו, ואחר כך באה יציאה. עכשיו המקבילה פה ליציאת מצרים היא פיתחו שערים. זה צריך להבין, שפיתחו שערים זאת המקבילה של יציאת מצרים בתיאור הישועה בישעיהו. פסוק קשה, לא כל כך מובן, יצר סמוך תיצור שלום שלום כי בך בטוח. עכשיו בך בטוח. יצר סמוך תיצור זה אולי היצר ששמח מצור על העיר, ועכשיו שלום שלום כי בך בטוח, נעלם המצור. ביטחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. עוד פסוק שהתפילה לוקחת אותו, אוספת אותו מפה ומוציאה אותו מהקשרו, כמו המוני פסוקים אחרים. ביטחו והשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים, זה כאילו חוזר לשלב של העיר עוד נצורה. זאת אומרת, זוכרים את המצור שבו נאמר ביטחו והשם עדי עד כי ביה השם צור עולמים, כי ישח יושבי מרום, קריה נשגבה, ישפילנה, ישפילה עד ארץ, יגיענה עד אפר. קריה נשגבה זה שוב כנראה קריית האויב, כמו בקריית צורה של תחילת קפה. תרמסן הרגל, רגלי עמי פעמי דלים, שוב אביון ודל, כי עם ישראל ביחס לאימפריה הוא אביון ודל. אורח לצדיק מישרים, ישר מעגל צדיק תפלס, חוזר שוב ושוב על גוי צדיק שומר אמונים. אמונים זה גם זה יושר, זה מישרים ואמונים מקביל. אף אורח משפטיך השם כיוונוך, לשמחה ולזכרך תאוות נפש, התאוותה נפשנו. בתפילה עמדנו, בתפילה בתוך המצור, ובטחנו בישועה. נפשי הביטיך בלילה, הפרוכי וקרבי השחרקה, מצפה לשחר בלילה, היא מקווה לראות את אור היום. השחרקה מלשון תפילה, אבל מלשון תקווה לשחר העולה, לאור הבוקע מתוך השחור. כי כאשר משפטיך לארץ, צדק למדו יושבי תבל, כשמשפטיך מתגלים בארץ, כשהרשעים מקבלים את עונשם, יוחן רשע בל למד צדק בארץ נכוחות יעבל ובל יראה גאות השם. לא, יש רשעים שלא מגיע להם אפילו לראות את הישועה הזאת, והם ישפטו באמת בדרך. ושוב הוא חוזר אחורנית, מתוך השערים הפתוחים הוא חוזר חזרה אל זיכרון מה שהיה שם בתקופה הקשה. השם רמה ידך בל יחזיון, יחזו ויבושו כמעט עם, אף אש צריך תאכלם, השם תשפוט שלום לנו, כי גם כל מעשינו פעלת לנו. ותפילה לישועה, ופתאום שוב תיאור המצוקה, השם אלוהינו בעלונו אדונים זולתך. זה אחד הפסוקים המזעזעים ביותר. כנסת ישראל נבעלת על ידי אדונים זולתך, זאת אומרת נתונה בגולה. בעלונו אדונים זולתך, לא סתם שולטים בנו, אלא הם בועלים אותנו, כנסת ישראל. ברוך השם שאנחנו לא שם, לא במצב הזה, אבל במשך דורות ארוכים מאוד זה מה שיהודים אמרו, כי זה מה שהיה נכון. השם אלוהינו בעלונו אדונים זולתך, כאילו ריבונו של עולם, הפקרת את כנסת ישראל לבעילה זרה. השליטה היא בעילה זרה. זה שגם בעלו נשים, זה תמיד בזמני כיבוש נשים נאנסות, אבל כנסת ישראל כולה היא כמו נאנסת כזאת. אתם מכירים את המטבע הרומי שמציין את יהודה הכבושה, יהודה קפטה? חייל רומי עומד, עץ תמר, והנערה היהודיה יושבת, כסמל ברור של ועלונו אדונים זולתך. ובכל זאת לבד בך נזכיר שלך, רק בך נבטח. בתוך ההשפלה הזאת, מיתים בל יחיו, רפאים בל יקומו. המיתים והרפאים פה הם כוחות השאול, הם רשעי העולם, שהשם ייקח אותם לשאול, ואז העולם ישתחרר בבילה מוות לנצח. מיתים בל יחיו, רפאים בל יקומו. לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל זכר למו. כשהשאול תבלע אותם, אז תבוא ישועה וחיים לעולם. יספת לגוי השם, יספת לגוי, נכבדת, ריחקת כל קצווי ארץ. שוב, הישועה תיוודע בכל קצווי ארץ, היא תהיה כל כך עצומה, כבוד השם יתגלה בתוספת עצומה לגוי. האם התוספת הזאת היא פקידה על הגוי האויב, או שהגוי פה זה הגוי הנושע? אפשר ככה, אפשר ככה. השם בצר פקדוך, בצר, במצור הגדול, בצרה הגדולה פקדוך, נתפללנו אליך, צקון לחש, לתפילת לחש, מוסרך למו, קיווינו לישועתך, לגילוי מוסרך, היסוריך על האויב. וכאן פסוקים מדהימים שנפגשים עם מה שחזקיהו המלך יאמר לישעיהו הנביא, נכון? שולח אליו משלחת ואומר, יבואו בנים עד משבר לכוח עין ללידה, כמו הרע תקריב ללדת, תחיל תזעק בחבליה, כן היינו מפניך השם. כן, מי שמכיר את התופעה של חבלי לידה, חבלי גאולה הם חבלי לידה, הם כאבים עצומים, הם ייסורים קשים, ונניח הצידה עכשיו את כל תרגולי נשימות של יולדות ושמלמדים אותן ככה וככה למצום ולשאוף, ניקח את הלידה הטבעית ביותר בלי שמישהו מטפל מסביב ועוזר ומרגיע ונותן תרופות ובלי זריקות אפידורל ובלי כל מיני דברים. רק התופעה הזאת של חבלי לידה, כי זה משל, אחד מהמשלים לכאבי הגאולה. למה? כי מתוך הכאבים האלה צריך לצאת משהו. ועל זה אומר חזקיהו לישעיהו, כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. אין לנו כוח ללדת את הישועה הזאת. אין לנו כוח ללדת אותה. הנביא אומר בצורה דומה, כמו הרע תקריב ללדת, אחי תזעק בחבליה, כן היינו מפניך השם. שברגעים מסוימים כאילו נטרפת דעתה והיא כבר, היא לא מסוגלת. הרי נוכלנו כמו ילדנו רוח, ישועות בל נעשה ארץ בל יפלו יושבי תבל. איפה הישועה? יחיו מיתך נבילתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני אפר. כאן המיתך ושוכני אפר הם כמובן עם ישראל המוכה. השוכן אפר הוא יחיה, כשהמיתים בל יחיו אז יחיו מיתך. כי טל אורות תלך וארץ רפאים תפיל, הרשעים יפלו לשאול. טל אורות תלך, יש פה משחק מילים של אור וטיפות. אור וטיפות, כן? משחק צבעים ובמילה אורות כאן נראה מקופל גם רסיסי טל, נצנוצי אור בתוך מים. זה מחיה, זה לא רק אור, זה גם טל ביחד, טל של תחיית המתי. זה בא מפה לפי הפשט. כמובן תחיית המתים הזאת היא ישועת ישראל. לך עמי בו וחדריך וסגור דלתך בעדיך. חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. לדעתי חבי זה לא התחבאי שהאלף נשרה, אלא היוד בא במקום האלף והיא שורשית. חווה עמי, התחבא. כן? ועוד אולי עוד יקום מישהו שיחשוב שהפסוק הזה נכתב על מרחבים מוגנים ועל במלחמת טילים, מה אומרים? להיכנס למרחב מוגן, לסגור את הדלתות, נכון? זה כל כך מזכיר את יציאת, את פסח מצרים. אבל תכף תראו שזה מזכיר עוד משהו. כי הנה השם יוצא ממקומו לפקוד עוון יושב הארץ עליו. וגילתה ארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה. אלה שהרגו אותם, שמילאו את הארץ דמים, ישלמו את המחיר ויחיו מתיך כאשר המתים בעל יחיו, כשהרפאים ייפלו לשאול. וזה לכאורה מה שקורה עכשיו בסוריה. השם יוצא ממקומו לפקוד עוון יושב הארץ עליו, אבל זה נמשך ונמשך ונמשך. בלוב העולם מתערב וזה נגמר איכשהו. בסוריה מי יודע כמה זמן זה צריך להיות. כמה דמיה וכמה הרוגיה עד שמשטר הרשע הזה ייפול. ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, לוויתן נחש מריח. והלוויתן נחש הקלטון והרג את התנין אשר בים. כל מפרשנו תמימי דעים שאלה הם משלים על רשעי העולם, על המעצמות הגדולות. התנין אשר בים הוא קרוב לוודאי מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו בלשון יחזקאל, זה תיאור של מצרים, ולוויתן נחש כפול, קרוב לוודאי שזה אשור ובבל. הפרת והחידקל, שני הנערות הגדולים שמתוארים כאן בצורה משלית כלוויתנים גדולים, שזה האימפריות, פשוט האימפריות. השם יפקוד בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על האימפריות הגדולות, אשור, בבל ומצרים. אני מדלג קצת, כי אנחנו לא מספיק הכל, ככל הנראה, מסוף כף זין, והיה ביום ההוא יחבוט השם משיבול את הנהר עד נחל מצרים, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. זה ברור, אם כן, אם היה ספק למישהו שפסח מצרים מתפקד פה ברקע המשלי, זאת אומרת, תמונות המשל לקוחות מרעש עוזיהו ופסח מצרים, מעלות, רמיזה ללוט ולסדום שתכף נדבר עליה, ומליקויי חמה ולבנה, ועוד תמונות של מלחמות עצומות וכוחות ענק כמו הלוויתנים האלה שנלחמים אלה באלה, והשאול תבלע אותם ותבוא ישועה גדולה, ואז יחבוט השם, יחבוט השם, כן, כמו שחובטים חיטים להוציא אותם מן הקש, משיבולת הנהר, זרימת הנהר כמו שיבולת. משחק מילים על שיבולת זרם ושיבולת תבואה. יחבוט השם משיבולת הנהר עד נחל מצרים, ואתם תלוקטו לאחד אחד מישראל. הנהר פה זה כנראה פרט, והליקוט זה משחק של תבואה ומים. בי"א זה היה והחרים השם את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר בים רוחו, והיכהו לשבעה נחלים, והדריך בנעלים, הדריך שדרכו בנעליים, והייתה מסילה לשאר עמו אשר ישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום עלותם ארץ מצרים. זה ממש אותו סיום, סוף י"א וסוף כ"ז. היה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. כאן זה כבר ברור, האפלה, העמימות מתפזרת מעט בסוף, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, קיבוץ גלויות. כן, אז ההקבלה לי"א היא מאוד מאוד חזקה וברורה, ולכן אני חושב שעם כל העמימות והשירה המיוחדת במינה, זה בכל זאת ההקשר הוא די ברור. יש פה ברקע רעש עוזיהו עד נפילת האויב מסביב לירושלים והסתלקותו, וישועת ישראל, והשירה, שירת הישועה וקיבוץ גלויות. לא גמרנו את כל הפרטים ואת כל הפסוקים, אני רוצה לומר משהו על לוט. ככה נסיים בלוט. רש"י אומר על מצות עפה ויוכל הוא פסח היה. זו דוגמה לפרשנות מדרשית שהרגיזה אותי ביותי צעיר. מה מצות? כל מי שאופה מצות זה פסח, כל מקום דוחפים את המדרש, דוחף את מה שהוא רוצה. יש הרגשה כזאת שרבנים דוחפים את מה שהם רוצים, אם זה לא ייכנס ככה, אז ייכנס בכוח, יכניסו את זה, כן? בכוח הדרשות אפשר לעשות הכל. יש תחושה כזאת, והיא גורמת לזלזול לא קטן. ויום אחד פשוט קראתי את בראשית י"ט, מה שכנראה קודם לא עשיתי. נכון שיש שם בית סגור? במשתה ומצות עם מלאכים על פתח הבית שמכים בסנוורים את אנשי העיר ומצילים את משפחת לוט על הדלת הסגורה. נכון או לא? זה הציור. מה זה אם לא פסח? בית סגור, מלאך משחית על פתח הבית, כי משחית השם את העיר. קום וצאו מן המקום הזה, כמו קום וצאו מתוך עמי. ומי שעוד חסר לו משהו ככה עד הסוף, והתמאמה. והתמאמה של לוט כנגד ולא יכלו להתמאמה של בני ישראל. מה, אפשר לפקפק שתיאורי סדום ולוט והצלת משפחת לוט מסדום הם תיאורי פסח? זה לא רק מצות, זה כל הפרק. זה לילה, זה אל השח, אל עליית השחר, כמו השחר עלה, זה הצלת משפחה מתוך משתי מצות, מתוך בית סגור על ידי המלאכים, השחטת העיר, כיציאה אותה מחוצה. ברור שיציאת סדום של משפחת לוט זה פסח. זה מתואר במונחים של פסח, וזה לא, אי אפשר להבין את זה אלא בתור פסח, כי כך התורה מתארת את זה. כשהבנתי את זה, אז קודם ראיתי את גדולתם של חז"ל, גדולת המדרש. המדרש כמובן קרא נכון, קרא מדויק. עדיין הרד"ק יאמר שמצות עפה ויאכלו זה כי הוא מיהר, כי הוא רצה להכין מהר משהו. מעריש לא שתים כמח סולת, אבל ללוט לבדו כנראה, ולא צריך להספיק הכל, אז מצות עפה ויאכלו, כי זה עושים מהר, כי הוא צריך משהו זריז. זה אומר הרד"ק על דרך הפשט, אבל המדרש פה כל כך מדויק עם כל הפרק, כל ביטויי הפרק הם כולם פסחיים, והקבלות לפסח מצרים הם עצומות. ואז כתבתי את המאמר פסח לוט. יש בספר שלי נס קיבוץ גלויות בהוצאה הישנה שהוצאתי בעצמי, נמצא בספרייה ונמצא באתר. הבן שלי אמר לי שהיום האתר קרס, אז אני מקווה שאיכשהו נצליח להחזיר אותו.
האיראנים.
מה?
האיראנים.
האיראנים, האיראנים, כן. פסח לוט. היו אנשים שאהבו מאוד את הרעיון הזה של פסח לוט. פתאום לגלות את המדרש ואת הפייטן של האגדה, זועם וסדומיים בקץ פסח, לגלות את זה דרך הביטויים של הפרק. לא אמרתי את כולם, אמרתי רק את הבולטים. בית סגור, מלאך על פתח הבית, מציל את יושבי הבית, משחית את העיר, מוציא אותם החוצה, והתמאמה וכל זה. ואם תרצו, אז הפסח הראשון בתורה מתחיל בהכנסת אורחים. כן, יבוא המלומדים ויגידו לנו שהלחמה ענייה זה תוספת בבלית וכל מיני דברים יפה, כל יפה וטוב. הפסח הראשון המתואר בתורה מתחיל בהכנסת אורחים של אברהם, של בית אברהם, של לוט, שבזכותו ניצלו לוט ומשפחתו מסדום. עוד דבר חשוב, מהצלה הזו נולדו שני עמים, מואב ועמון. מיציאת מצרים נולד עם ישראל. עכשיו, כשרואים שזה כך, ובאמת הגמרא, באמת כשהגמרא דנה על מה קרה בפסח ומה קרה בראש השנה, במסכת ראש השנה, במשנה, ומשה עליה, אז שם ברור שהמדובר הוא בפסח. בלוח. אין רמז בתורה שאומר מתי, באיזה עונה של השנה זה יתרחש. אני רואה את המושג פסח קודם לתאריך שלו וקודם לקורבן שלו וקודם לחג שלו. פסח זאת הצלה פלאית. ואם זה נמצא כבר בבראשית, עם הכנסת האורחים של בית אברהם והצלת לוט מסדום מתוך הקטסטרופה הזאת, אז מה זה אומר על פסח של יציאת מצרים? פסח של עם ישראל ביציאת מצרים הוא לא הראשון. עכשיו, כל זה למה אמרנו עכשיו? כי יש פה רמזים ללוט ולמשתה ולבית סגור ולישועה גדולה ולרפאים שנופלים לשאול והשם יוצא ממקומו לפקוד דבון יושב הארץ עליו ולרוע התפוררה ארץ ורעידת אדמה עצומה. מה זה כל זמן? כל זה סדום, נכון? זאת אומרת, תיאור סדום נמצא פה ברקע של הנבואה הזאת. מרעידת האדמה עד הסוף, תיאור סדום והצלת לוט, פסח מצרים, כאשר התיאורים משתמשים ברעש עוזיהו ועד מצור ירושלים הנצורה על ידי... אולי ברמז יש גם שומרון הנצורה, בשומרון הרי חרבה. אז אולי שמת מאיר לגל קריאה בצורה למפלה, זה ארמון זרים מאיר מלעולם לא ייבנה, זו יכולה להיות גם שומרון. התיאורים, יש כאן תיאורים קונקרטיים ברורים של ימי הנביא, אבל ברקע הרחוק נמצא סדום, פסח לוט, ופסח יציאת מצרים. מה זה אומר על פסח יציאת מצרים? אני רק אומר כך. המיוחד בפסח יציאת מצרים איננו הרעיון של פסח כי הוא ידוע וקדם. אלא פסח של עם שלם, לא בית אחד. אלא רבבות בתים, משפחות משפחות של עם שלם שבו זמנית עובר את הפסח שלו. פסח של לוט הוא פסח של משפחה, ופסח מצרים הוא פסח של משפחות משפחות שיוצרות אומה. זה הנקודה של פסח מצרים, זה המיוחד בפסח מצרים. ופסח של ישעיהו, של ימי חזקיהו, זאת הצלת ירושלים. זה יהיה עוד יותר ברור בפרקים למד למד א', אבל על פסוח והמליט. כציפורים עפות כן יגן השם צבאות על ירושלים גנון והציל פסוח והמליט בלמד א', פסוק ה'. כן, מדובר פה במושגים של פסח, בתיאורים של פסח, מסדום אל יציאת מצרים ברקע, כמקורות הביטויים והמשלים, ומרעש עוזיהו עד ישועת ירושלים בימי חזקיהו. הכל מקופל פה ביחידה המיוחדת הזאת, ויש עוד מה להוסיף על פסח ועל יציאת מצרים, כי אין ספק שהנביא מתכוון לישועה ביד השם ולא לישועה ביד אדם. הוא אומר, יאמר את זאת מפורש. אז השם ילחם לכם ואתם את החרישון של יציאת מצרים. ובשבוע הבא אתם עוד פה, נכון? אז זה יהיה שיעור לקראת החג, נכון? אז אנחנו נשלים עוד כמה דברים על פסח בישעיהו ועל פסחים בכלל.